עכשיו נעשה קיצור דרך. בעצם יש לי סדרה על האינטרנט של, לא יודע, איזה 5-6 שעות על איך לעשות דייטינג באנגלית. עכשיו נעשה תקציר בעברית, להתייחס להרבה נקודות בקצרה. אנחנו בעצם נפגשים, אנחנו צריכים, הדבר הראשון כשאנחנו נפגשים, וזה דבר שבעצם מתלבן עם הזמן, זה שאדם צריך לדעת את עצמו. וכולנו חיים באיזושהי רמאות שיש לנו דימוי עצמי שהוא לא קשור למציאות. כל האדם כשיש לו יום טוב הוא אומר זה אני, וכשיש לו יום שהוא קם באיחור הוא אומר לא, נפלתי, אבל זה לא אני. היה לי חבר שבאופן שיטתי בתקופה של חצי שנה היה יוצא מהמיטה ב-12:00 בצהריים, אבל כשהוא היה נפגש עם הבחורה הוא היה יוצא מהמיטה לוותיקים. אז שאלתי אותו, מה יקרה כשתתחתנו? אז הוא אמר, אני עכשיו בירידה, אבל אני במשבר, זה יעבור. אמרתי לו, משבר, זה כבר למעלה מחצי שנה. אז הוא בסדר, כל אדם יש לו עליות וירידות. יפה מאוד, התחתנו, ואז היא גילתה מהבן אדם האמיתי, והנישואים בערך החזיקו מעמד חודש. אחרי חודשיים כבר היו בתהליכי גירושים. כי הוא עבד עליה בהרבה מאוד דברים שהוא החליט שזה משבר, זה לא הוא. ופתאום כשהתחתנו היו הרבה מאוד דברים שבכלל לא היו דומים למה שהוא תיאר את עצמו. אז נתתי דוגמה קיצונית, אבל כל אחד מאיתנו יש לו עליות וירידות, והאדם אוהב לחשוב על עצמו כהאדם בעליות זה מי שאני, והאדם צריך להיות אמיתי. אתה באת ושאלת לגבי איך אני יודע אם הבחורה מתאימה לי, ואני קודם שואל מי אתה. אני לא צריך תשובה, אתה צריך תשובה, אבל תיזהר, כי הרבה פעמים בפגישות אנחנו צובעים מהצד השני דברים שאנחנו עוד לא שם, דברים שאנחנו שואפים אליהם, וזה למה שאדם צריך לחלק בדעתו בין מישהו באמת ומישהו שואף להיות. הם שניהם דברים חשובים, אבל אנחנו צריכים לדעת שהם שני רבדים באישיות שלנו. יש את מי שאני היום, האדם שמאחר פה ושם לתפילה, האדם שבזבז קצת זמן בתפילה, האדם שלא תמיד עושה את הדברים הנכונים והצנועים ומדבר את הדברים הנכונים עם כל החולשות שלנו, ויש לאן שאני שואף ומה אני מעריך, והם שניהם חשובים, ואני צריך מישהו שתואם לי בשני הרבדים. אבל אני צריך להיזהר מלבוא בצביעות ובציפיות וברצונות למישהי שהיא תואמת למי שאני רוצה להיות, כי אם אני אמצא את המישהי הזו יכול להיות שאני מאוד לא אתאים לה. זאת אומרת, כי אני עוד לא שם. זה נקודה אחת. האדם צריך להבהיר לעצמו מי הוא ואיך הוא. בסדר? אדם שחוזר בתשובה הרבה פעמים מאוד משוכנע שהוא כבר גדול הדור וצדיק הדור ואף אחד לא מתקרב אליו, כי הוא מאוד שואף להגיע לשם. אבל הוא לא קולט שהוא עוד לא שם. זה מאוד מצוי. אז אני אומר, דבר ראשון, שבן אדם יגדיר עצמו איפה הוא באמת. בסדר? זה שלב א'. בסדר. שלב ב', אני מחפש למצוא מישהו שמתאים לי. אז איך אני מבין מי מתאים לי? חזל אמרו, תמצא מישהו לא רק מאותו עיר, אפילו מאותה עיירה, אפילו מאותה שכונה, כי האדם מורכב מהרבה מאוד הרגלים שנובעים מהסביבה שלו. אני לא אומר לך לא להיפגש עם אדם מעדה אחרת. אני הסכמתי להיפגש עם אתיופים, תימנים, כל דבר תחת השמש, הסכמתי. אבל זה לא אומר שעשיתי זה מתוך חוכמה. כמה שאני מתבגר ואני יותר רואה את החילוקים, אני מאוד אוהב את הספרדים, תימנים, אתיופים, הכל. אין לי בעיה, כולנו עם ישראל. אבל חז"ל ידעו מה שהם אמרו, כשהם אמרו שאותה שכונה, אותה סביבה, בסוף זה עוזר. אני התחתנתי עם מישהי שהלכה לאותו בית ספר יסודי כמוני. גם ארצות הברית, גם בארץ, אותה שכונה, הכל. לא ידעתי מראש שזה מישהי. אבל אני רואה היום כמה זה עוזר. אז זאת אומרת, כשאנחנו נפגשים, צריך לדעת שהדברים האלה לא לשכוח מהם, יש איזה יתרון. ואני אומר לכם, אני כאחד שהסכמתי ונפגשתי ולא שמתי לב ולא היה אכפת לי, ספרדי, אשכנזי, תימניה, הכל לא עניין אותי, ישראלית, אמריקאית, בסוף התחתנתי עם מישהי, גם אמריקאית, גם ישראלית, גם ממש, הלכנו לאותו בתי ספר, גדלנו באותה סביבה, למעשה היום אני רואה שברוך השם זה עוזר. תמיד יש על מה לעבוד, שלא תבינו אותי לא נכון, תמיד בכל חיי נישואין זה עבודה, אבל זה דבר שיש לו יתרון. למה אני אומר את זה? כי חלק ממה שאנחנו מבינים את הבן אדם האחר זה מתוך הבנה מאיפה הוא בא. אני כשאני מראיין תמיד אוהב לשאול מה אבא שלך עושה, מה אמא שלך עושה, מה אחים שלך עושים. אז יכול להיות שכולם הם אבא שלי בכלא ואמא שלי גם כן, וכל האחים שלי הם באמצע להיות סוחרי סמים, אבל אני צדיק הדור. נכון, יכול להיות. יש לך רחל אמנו שהאח שלה הוא רמאי, רבקה אמנו שהאח שלה רמאי ואבא שלה הוא בועל כל בתולה בעיר ובגלל זה קוראים לו בתואל, וכולם רשעים והיא צדיקה. יש כזה דבר. אבל זה לא תמיד מצוי, ואני לפחות צריך להבין מי הבן אדם שעומד מולי. אז אני כן רוצה לדעת באיזה משפחה הם גדלו, ומי האבא, ומי האמא, ומי האחים, ומי האחיות, ומה הם עושים, וזה חלק ממה שהולך בפגישה, וחלק ממה שאני מנסה לשמוע זה מצד אחד העדינות של הבחורה, שהיא לא רוצה לדבר רע על בני משפחתה. מצד שני אני מנסה לשמוע מי היא. כן? אתם איתי עד פה? אז המשפחה זה כן חלק מהמכלול, והסביבה והשכונה, ואיפה היא גדלה, ואיזה בית ספר, ואיפה היא עשתה שירות לאומי, כל זה אני צריך לשמוע, אני צריך להבין מי הבן אדם. אני גם צריך לספר על עצמי, מי אני? עד פה אנחנו יחד? בסדר. עכשיו אני רוצה למצוא מישהו שתואם לי. איך אני מוצא מישהו שתואם לי? אז אנחנו צריכים להיות תואמים על הרבה רבדים. אני מחפש מישהו שבמעגל של ההשקפה, צורת הגעה להחלטות היא זהה. כשבא אליי בחור ואומר לי, אני נפגש עם בחורה, אנחנו תואמים בכל, רק שהיא לא רוצה לחסות את השיער, אני אומר, רגע, על כיסוי שיער נדבר, על כיסוי ראש. אבל תסביר לי איך הגיע להחלטה הזו. אנחנו לא יכולים להסכים אם תהיה מוזיקה לועזית בבית או לא. אני אומר, תעזבו את המוזיקה הלועזית רגע. איך הגעתם להחלטה? איך אתה מחליט אם כן אם לא? איך היא מחליטה אם כן אם לא? יותר מעניין אותי צורת ההחלטות מאשר ההחלטות. על ההחלטות צריך למצוא דרך למצוא... אם הכל מסתדר, אז צריך לראות איך אפשר להתגבר. איך אפשר בכל זאת שזה יצליח. אבל הצורה, זה מה שמעניין אותי. כי כמו המשל שאני חושב כבר אמרתי לך, הרי בני זוג זה שני אנשים שיוצאים למסע לעלות הר, וכשהם יעלו את ההר הזה, זה שני אנשים שכל אחד הרגל שלו קשורה לרגל של השני, ונופלים לקטם אבנים, ולפעמים אבנים קטנות, לפעמים אבנים גדולות. סיפרתי אחד המשל? לא. משל שאני המצאתי, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד ממחיש את המציאות של חיי נישואין. איך שהם מטפים בהר, הם רואים את האבנים באים לקטם, והם יכולים לקפוץ שמאלה, יכולים לקפוץ ימינה. הקפיצות הן ההתפשרויות של החיים, האבנים הם האתגרים של החיים. האדם לא יודע איזה אתגרים יבואו לקראתו. הם יהיו אתגרים בחינוך של הילדים, הם יהיו אתגרים בפרנסה, הם יהיו אתגרים בשכונה שנגור, בבית כנסת שנגור, איך נתפשר, איך נעשה, נשמור על קשר עם ההורים, הם יהיו... האדם לא יודע מה הם האתגרים, אבל החיים זה סדרה של התפשרויות מול החיים. זאת אומרת, אתה רוצה משהו אחד, והמציאות נותנת לך אופציות אחרות. ואתה צריך לדעת איך להתפשר. אז אתה צריך בזוג שאתם יחד תגיעו לאותן מסקנות. זאת אומרת, כל עוד שהזוג קופץ או שמאלה או ימינה, האבנים לא דורסים אותם. ברגע שיש מציאות שאחד אומר, בוא נקפוץ שמאלה, והשני אומר, בוא נקפוץ ימינה, אז הם כבר מסתכנים להיפגע מהאבנים, נכון? זה החיים. אתה לא יודע איזה אבנים יבואו לקראתך בעלייה בהר, אבל אתה כן צריך למצוא בזוג שאתם תקפצו לאותו כיוון. אז מה אני מחפש? אני מחפש שההסתכלות שלנו על החיים תהיה כמעט זהה. ההשקפה שלנו, הגעת ההחלטות, האם אני אומר מה שהרב עובדיה אומר זה קודש, מה שהרב נבנצל אומר זה קודש, מה שהרב קניאבסקי אומר זה קודש, מה שהרב ליאור אומר זה קודש, לא אכפת לי, אבל שיהיה זהה. האם היא אומרת לא אכפת לי שבעלי יבחר לנו את הרב, אני אלך איתו. האם אני אומר אני אעשה צ'ון, אני אבדוק מה כל הרבנים אומרים ובסוף אני אחליט. אני לא דן פה מה צודק או לא צודק, אני דן פה מה תואם ולא תואם. זה לא שיעור בהשקפה והלכה מה אתם אמורים לעשות בחיים. אני לא דן מה אתם אמורים לעשות. אני דן פה איך אתה מוצא את האישה שמתאימה לך. אז אתה צריך למצוא אישה שבאתגרים של החיים אתם תחליטו יחד ותחליטו לאותם מסקנות. איך זה עובד? אז חוץ מזה שצריך להיות כימיה וכבוד הדדי, צריך להיות גם כן איזשהו הסכם והבנה בצורת הגעת להחלטות. עכשיו, אז אמרנו, צריך שאיפות כמעט זהות, צריך השקפות כמעט זהות, צריך סדרי עדיפויות כמעט זהות. אני אומר כמעט זהות כי זה בלתי אפשרי שזה יהיה 100%. אז זה מה שאני מחפש לברר. איך אני מברר את זה? קודם כל אני מקשיב. אני מקשיב לסיפורים שלה. יש בחורה שמגיעה לדייט ונועמת כמה ישרות זה הדבר הכי חשוב, וכל החיים זה ישרות, ובלי אמת אין שום בנייה, ואין שום אפשרות לקשר. ואז אתה שואל אותה, תאמרי לי, כשאת מאחרת לעבודה, איך את מסתדרת? אז היא אומרת, אני נכנסת מדלת צדדית, איפה שהבוס לא יראה, ואני מבקשת מהחברה שלי לדפוק את הכרטיס חצי שעה קודם, וככה אני מסתדרת. איפה הישרות? רגע, מה עם כל הנאום? כן, יש תיאוריה, יש מציאות. אז אני לא כל כך חסיד של הדיבורים האלה והסיסמאות האלה, זה לא מעניין אותי. אני רוצה להקשיב לאיך היא מנהלת את אורח החיים שלה. להקשיב. מתוך ההקשבה ומתוך הדברים שהיא מספרת לי אני מתחיל להבין מי היא. אז זאת אומרת, הדי צריך לזרום, אני צריך לדבר איתה על במה. אני לא מחפש לבוא עם סיסמות, מה יותר חשוב? ארץ ישראל או תורת ישראל? תעזבו אותי, רגע, נגיע לזה. זה לא מה שמעניין אותי בשלב הזה. אני רוצה לשמוע איך היא חיה את החיים. האם כשיש לה אח שצריך ללכת לשיעור, היא אומר לו, אתה נשאר עם הילדים, אני חייבת ללכת להפגנה של פולארד, ויכול להיות שאתה תאמר, זה צודק. אני לא דן פה מה צודק, אני דן פה מי אתה ומי היא. אז מזה אנחנו צריכים להביא דוגמאות. יש הפגנה עכשיו למנוע, יש כמונה. אני הולך להמונה או אני נשאר במדרש? מה אני אמור לעשות? מה אשתי אמורה לעשות? ואיך הגענו למסקנה מה אנחנו אמורים לעשות? האם אני הלכתי ושאלתי את ראש ישיבה מה אני אמור לעשות? האם היא סוברת שצריך לשאול רב שאלה כזו? או שהאישה הולכת ומפגינה בהמונה? כי איך אפשר לא להפגין? איך אפשר שזה לא יהיה? אני לא דן מה צודק, אני דן מי אתה ומי היא, והאם אתם תואמים. עכשיו, יש מספיק דוגמאות מהחיים, ואם אין לכם מספיק דוגמאות מהחיים, תמציאו דוגמאות. אחד מהדברים שאני דיברתי עם בנו, ואני מאוד סביר שכדאי להיזהר מלנקוט עמדה מהר, כי הבת הרבה פעמים תתאים את עצמה לעמדה שלך, במיוחד אם אתה מוצא חן בעיניה. אז תמיד טוב להציג את זה עם לגיטימציה לשני הצדדים. זאת אומרת, היינו בישיבה והיה שאלה אם ברק יעלה לשלטון או נתניהו, והגיעו למרכז ואמרו חייבים לצאת מפגינים על הצמתים ולחלק סטיקרים ופליירים, וכל החברים שלי יצאו ובאו אליי ושאלו אותי אם אני יוצא או לא, והתלבטתי. הרי לימוד תורה זה מצווה שאין כמו המצווה הזאת. אני לא עוצר את הלימוד תורה שלי לבקר את ההורים שלי בין הזמן אם אני בישיבה, אני לא עוצר. אז עכשיו אני אעצור כדי ללכת להפגין? מדרך גיסה אולי זה מוגדר כמצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. מה אני אמור לעשות? התלבטתי, מה נראה לך? זאת אומרת, נתתי לגיטימציה לשני הצדדים. אז יש בחורה שתאמר, נראה לי שצריך לשאול את הראש ישיבה. נראה לי שצריך לשאול שאלה, זו שאלה יחתית. יש בחורה שתאמר, איך אתה יכול לא להפגין? יש בחורה שתאמר, מה זאת אומרת, מה לימוד שלך תורה שלך שווה אם אתה לא הולך וחי את התורה? יש בחורה שתאמר, אני לא יודע, אני גדלתי בבית שלא מסכים ללמוד תורה לכלום. אני לא יודע מה צודק מה לא, אבל אתה מבין שאני כבר למדתי מי הבחורה מהתשובה שלה? אחרי שהיא ענתה לי, אני עכשיו יכול לומר לה, תראי, אני ראיתי שבחורים מהחוב שאלו את רב אברום, והוא בעצם אמר להם שיש לגיטימציה לשני הכיוונים. רב אברום אמר, מי שמרגיש שהלימוד תורה שלו זה מה שיציל את עם ישראל, שישאר וילמד תורה. מי שמרגיש שהוא לא מסוגל ללמוד תורה, כשזה מה שקורה בעם ישראל, שיצא ויפגין בצמתים. אז מה הוא אמר לנו? אני לא יודע מה הוא אמר לנו, אבל הוא ישיר לגיטימציה, שני הכיוונים. אז אני מקובלן עם רבותיי בארצות הברית שלא יוצאים מהבית מדרש לדבר כזה. ישבתי והמשכתי ללמוד, לא יצאתי לצמתים. אז היו בנות שזרקו אותי כקליפת השום. איך יכולת לשב וללמוד כשהיה סכנה שברק יעלה לשלטון, וראינו שהוא בעצם ניסה למסור את ירושלים, ולא אכפת לך כל האחים שלך? היו בנות שהיו מסוגלים לכבד את זה. לא היה אכפת לי, כי זה מי שאני. זה חלק מאוד מהותי במי שאני. אז היה לי חשוב שזה יעלה, אולי לא בפגישה הראשונה, אבל זה דוגמה. אתה מבין? זה דוגמה של משהו. אני צריך להבין מה סדרי העדיפויות שלה. תורה, ארץ ישראל, ואיך היא מחליטה. זאת אומרת, את יכולה לכבד את זה שהרבנים שלי סוברים ככה ואני נוהג ככה? אולי את לא גדלת ככה, אבל את מוכנה לכבד את זה? אני אתן לכם דוגמה ממני ואשתי. אשתי גדלה בבית שהם נסעו לכל מיני מקומות, שאני, רבותיי סברו שזה סיכון שאין שום סיבה לעשות אותו. אז כשנפגשנו, הגיע חול המועד סוכות, המשפחה שלה נסעה לשם, אני לא רוצה לנקוט בשמות. אז היא שאלה אותי, והם שאלו אותי, גם הגיסים שלי וחמי וחמותי, כשתהיו נשואים, תיסעו למקומות כאלה? אמרתי, לא אני ולא היא ולא הילדים שלי. אז התווכחו איתי הרבה, ואמרתי, את רוצה לנסוע עכשיו? אנחנו לא נשואים. תעשי מה שאת רוצה, אבל תקחי בחשבון, אם אנחנו מתחתנים, את לא נוסעת. לא יודע אם למזלי או מה, באמת, בתודה שהם שנסע איתם, ירו בה ופגעו בה. לא רציני, למזלה, ברור השם, זה לא היה רציני. זאת אומרת, אבל כדור פגע בבתודה שלה, באותו ביקור, באותו חול המועד סוכות. בסדר, התחתנו, ובאמת היא לא נוסעת. זאת אומרת, היא באה מהסתכלות מסוימת. אבל היא גם חיבדה את זה שאני הולך לפי רבותיי, ככה רבותיי סוברים, בסדר, אז ככה אנחנו חיים. זאת אומרת, אז למרות שבעצם מבחינה מעשית היה איזשהו פער בינינו, אבל מבחינה השקפתית שנינו הסכמנו שאנחנו הולכים עם הרבנים שיהיו הרבנים של המשפחה שלנו ו- ויבינה מיהם ו- וזה קרח איזשהו שינוי באורח חיים שלה, אבל, אבל בהסתכלות היינו שווים. זאת אומרת, אז אחר כך זה הגיע לשאלה לאיזה חינוך נשלח את הילדים. אז התייעצנו עם אותם רבנים ואותם ערכים. אתה מבין? אני לא ידעתי מראש. היית שואלתי מראש לאיזה חינוך אני אשלח את הילדים, אני לא יודע. זאת אומרת, אני רואה ערך בחינוך של הציבור הדתי-לאומי, אני רואה ערך בציבור החרדי. אני חושב שכל אחד יש לו מה ללמוד מה אחר. עכשיו, מה יותר חשוב ומה גובר על מה? זו שאלה מאוד קשה. זאת אומרת, לשניים יש הרבה טוב להציע. אז מה אמור לגבור? זה התייעצתי עם רבותיי, התייעצתי עם רב מרדכי אליהו דרך אגב, שבגללו אני שלח את הבן שלי לחינוך חרדי. הבן שלי כבר היה רשום בתלמוד תורה דתי-לאומי, והרב מרדכי אליהו אמר לי לעבור. סתם, מעניין. אני כבר הייתי רשום, הייתי יומיים לפני הרישום. אמר לי לא. אמרת לו, אני במרכז הרב. אמר לי, שלח לשם. בסדר. אז אני אומר, אנחנו מנסים להבין שהצורת ההחלטות שלנו שווים, שהשאיפות שלנו שווים, שההסתכלות על החיים שווה, שההשקפה היא שווה, וזה מתוך דוגמאות. עכשיו, הדוגמאות, אני רוצה להבין שהסדרי העדיפויות שלנו הם שווים, וזה דוגמאות, אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות. בחורה אחת שאלה אותי, לא יודע אם זה רלוונטי לכם, אבל היא סיפרה לי סיפור כזה. אישה הייתה באמצע להתפלל, באה אני ודפק בדלת, והיא הלכה ונתה לדלת, ואחרי שהיא נתנה לה אני כסף, בעלה התחיל לצעוק עליה איך היא יוצרת את ה-18 שלה והולכת לענות לדלת. הבעל לא הבין את הסיטואציה נכון, כי הוא לא קלט שהיא בעצם סיימה את ה-18 שלה. אבל האם לבעל יש תפקיד, ומה התפקיד של הבעל בעולם הרוחני של האישה? האם הוא צדק שהוא צועק עליה שהיא הולכת באמצע 18 לענות לדלת? שאלה מעניינת, נכון? זו שאלה שבחורה שאלה אותי באמצע דלת. אני אישית, מבחינת ההסתכלות שלי, אני לא מתערב בחיים שלך. את רוצה לענות באמצע 18 שלך? תעני. עכשיו זה לא לגמרי מדויק, אני ליברלי אבל לא עד כדי כך ליברלי, זה כן היה מפריע לי אם אשתי הייתה באמצע 18 הולכת ועונה לדלת, אבל אני חושב שזה לא תפקידי, זאת אומרת, זה לא תפקידי לבוא ולהעיר לה. עם הזמן הקשר מתפתח ואתה מנסה לבנות יחד, אבל זה, אני אישית מאוד סבור שאנשים צריכים להיזהר. הבעל קם מאוחר למניין, אני לא מבין את הנשים האלה, אני מקבל כמעט כל חודש איזה אימייל מאישה שלא מבינה את בעלה שלא הולך למניין בבוקר אחרי החתונה. ואני מקובלן עם רבותיי שהוא לא היה אמור ללכת למניין, שרב משה פיינשטיין כעס על חתן שהגיע למוחרת החתונה לבית כנסת. איך עזבת את אשתך למוחרת חתונה? אבל הנשים לא יודעות את זה, והן מאוד כועסות. חשבתי שאני מתחתן עם בן תורה, איפה שלא קם למניין בבוקר הראשון של חיי נישואין, איזה מין בן תורה זה. אז אני כתב להם חזרה, סליחה, יש לכם רב? את זו שתקבעי את ההלכה בבית? סליחה, אני לא מבין. תשאלי את בעלך, דברי איתו. תדברו על זה. אני אישית, רב משה פיינשטיין כעס, אני מספר לה את זה, אבל אני יש לי טענה על הגישה שלה. אני לא חושב שזו גישה נכונה. את מודדת את הדת שלו, זה, ככה זה צריך לראות, אבל זה נקודה לחשיבה. איך אנחנו, איפה האוטונומיה? איפה הכבוד הדדי? כאילו, אני עכשיו אעיר לה אם היא לא מכוונת בברכת המזון, היא תעיר לי אם אני לא מכוון בברכת המזון, זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אני מתחתן עם משגיח. זאת אומרת, יש איזשהו מתחם שזה החיים שלי והחיים שלה. אז לרוב האנשים, אולי זה לא נושא שמעסיק אותם. זאת אומרת, אולי זה לא נושא שיעלה. עוד דוגמה. שאלה של כסף. אחריות על כסף, מי אחראי על כסף? אני חושב שזה דבר שכדאי שתתייעצו עם רבותיכם לפני שאתם מגיעים לאחרה. אני יכול לומר לכם, אצלי בבית ברוך השם יש לי אישה שאני יכול לסמוך עליה בכסף. כתוב בבאר היטב שכללית לא, הוא מדייק זה מהגמרה, אבל אנחנו בדור שהרבה גברים אי אפשר לסמוך עליהם בכסף. בוא נאמר שהמצב שלנו כלכלית היה הרבה יותר גרוע אם אני הייתי אחראי על התקציב. אני הרבה למדתי מאשתי. בסדר, כל אחד בעניינו והחולשות והנקודות החזקות שלו. כאילו זה, יש הרבה זוגות באמת שאוי ובוי אם האישה תהיה אחראית על הכסף. יש הרבה גברים שלא מוכנים באיגו שלהם שהאישה תהיה אחראית על הכסף. תשאלתי מה המשכורת שלי, אני לא יודע. מדי פעם לאיפה יש שאלות, נכנס מסכורת, לא נכנס מסכורת, אין לי מושג. ברוך השם, אני לא יודע. אבל יש גברים שלא מוכנים לחיות ככה, ויש נשים שלא מוכנות לחיות ככה. מה, הוא הגבר, שהוא יהיה אחרי על התקציב, שהוא ידע מה הולך, שהוא ישלם את החשבון חשמל. בסדר, אני חושב שזה דבר קטן במכלול, אבל יש אנשים שבשבילם זה דבר גדול. לדוגמה, נקודה לחשיבה.
איך אבל דוגמה. אני עוזם ולא מחכה שזה יצאת משום מקום? אני רוצה ליזום את הדברים האלה כדי שאני אוכל כבר לגבש לעצמי איזה...
תראה, לא כל דבר חשוב. זה קריטי לך אם אתה תנהל את התקציב או אני, לי זה לא היה קריטי. אם אשתי הייתה אומרת לי אני רוצה שאתה תנהל, בסדר, הייתי מנהל. זה לא היה טוב, אבל הייתי מנהל.
איך אני...
אז הדברים שהם קריטיים, אז כדאי להביא דוגמאות כדי להבין מה הסדרי עדיפויות. ופה אנחנו, יש פה כמה שאלות. א', סיטואציות שאתה בהן, או סיטואציות שהיא מספרת לך עליהן. אני הייתה בחורה שנפגשתי איתה הרבה זמן, ולא ידעתי כן או לא, כן או לא, וכל הזמן הסתפקתי בטוב לב שלה. זאת אומרת, היה לי תחושה שהיא נחמדה וטובה עד גבול מסוים שלא התאים לי. אבל איך אתה בודק כזה דבר? אז לא ידעתי. כל הזמן זה הפריע לי. הייתי חולה, היא לא אכפת לה, לא התקשרה, לא כלום, לא מה שלומך, לא כלום. אני הרגשתי, אתה נפגש עם בחורה, 10-15 פגישות, אתה פה בלי משפחה, אתה שוכב חולה במיטה, משהו, בסדר, לא אומר שצדקתי או לא צדקתי, רבותיי לא הסכימו איתי בזה, אז המשכתי איתה. הגענו לדייט וסיפרתי לה שפעם אחי בא אליי ואמר לי, אני חייב לנסוע חזרה לעיר, זה היה נסיעה של שעה וחצי, ואני גמור, אני בקושי יכול לראות, ואני מפחד שאני ארדם מאחורי ההגה, אבל אני אהיה בסדר, תעזוב, זה בסדר. אל תאמר לאבא ואמא. מה עשיתי? הלכתי ואמרתי לאבא ואמא, והם אמרו לו בשום פנים ואופן, אתה לא נוסע. והוא אמר, אבל אני חייב להגיע, למה אמרת? אני חייב, ואני מחר בבוקר, יש לי פגישה, ולמה אמרת? למה הכנסת אותם לתמונה? שמחתי עליך, אמרתי לו, אני יודע שאתה תיחס עליי. אני יודע שאתה אמרת לי ועל דעת שאני לא אומר. אבל אני גם יודע שהחיים שלך מדי יקרים לי. אז עדיף לי שתיחס עליי היום, ואני אומר לך שלווי והיית עושה את זה גם לי. זאת אומרת, יש פעמים שהתפקיד של בן אדם שאוהב בן אדם אחר זה לעשות את מה שמעצבן אותו לטובתו. והיא אמרה לי, אני לא הייתי עושה את זה. ובזה סגרנו עניין. זאת אומרת, כשהיא אמרה לי את המשפט הזה, מבחינתי זה עצבי סגר. אני לא הייתי מוכן להתחתן עם מישהו שלא היה מסוגל לעשות את הצעד הזה. כי בעיניי זה אומר שאתה לא מספיק יודע לאהוב בן אדם אחר. תיקל זה שיגעון שלי, אין לי בעיה, אני לא אומר שזה צריך להיות העמדה שלך. אבל אני אומר, הסיטואציה הזו, מתוך זה שדיברנו על זה, אז אני הגעתי להבנה מי הבן אדם. אני אומר, יש סיטואציות, לא ציפיתי, זאת אומרת, לא סיפרתי את הסיפור כדי לשמוע את התגובה. אבל מתוך זה שאתה מדבר על סיטואציות, אז אתה לומד מי הבן אדם, אתה מספר סיפורים מהחיים שלך, הבן אדם מגיב, אתה לומד את הבן אדם, מי מספר סיטואציות, אתה מדבר על זה. עכשיו, אתה יכול גם להמציא סיטואציות. אני הרבה המצאתי סיטואציות בדייטים, כי מתוך זה אתה שומע מי הבן אדם. אני הייתי מדבר על השולחן שבת, האם מתי הבעל אמור לעזור, מתי הבעל לא אמור לעזור. והייתי אומר לבנות שאני לא נקטתי עמדה בזה, זאת אומרת, לא ברור לי מה נכון. מצד אחד האישה עייפה זה סוף שבוע, מצד שני, אם הבעל ילך ויתחיל להגיש את האוכל והאישה מגישה את האוכל והוא עוזר לה, אז איפה השולחן שבת, מי נשאר עם הילדים? זה בכל זאת זמן יקר לישיר עם הילדים, לעבור איתם למה הם למדו בשבוע, לדבר דברי תורה, מה איזו? אז אני תמיד זרקתי את השאלה לבחורה, שאני מסתפק, ומעניין אותי לשמוע. זאת אומרת, בחורה אחת נתה לי תשובה מאוד יפה. בחורה אחת אמרה לי, אני מוכנה לעבוד קשה מאוד, ושבא לי לא יקום מהשולחן להגיש את האוכל, כי אני מאוד חשוב לי הזמן שהוא עם הילדים, אבל כשהסעודה נגמרה, אני לא רואה שום תירוץ שהוא עדיין יושב עם הילדים. אני לא רואה שום תירוץ שהוא לא קם ועוזר לפנות את השולחן. כולם עייפים בסוף שבוע. אוקיי, תשובה יפה. אתה רואה מן אדם שמעריך מה זה שולחן שבת, מה זה קשר עם ילדים, לא רק חושב על עצמו, לא רק חושב על זה שהוא רוצה עזרה. אתה מבין, נתתי לה את כל הלגיטימציה בעולם, כי הרי אני אמרתי שמאוד חשוב לי לעזור, ואני מבין שאישה יפה סוף שבוע וכל זה. נתתי לה את הכדור, הקשבתי. כמובן, היו בנות אחרות שנתנו כל מיני תשובות אחרות. למה רק האישה צריכה להגיש? אני חושב שזה נכון שהבעל ישלח ילדים לעזור לאישה. זה חלק מהחינוך של הילדים. לא כל ילד צריך להיות ליד השולחן כל הזמן. זה נכון שהילדים ילמדו שהם עוזרים לאמא להגיש. גם אם זה פחות עזרה, יותר עזרה, והם שופכים פה ושם. חשוב. אני חי ככה דרך אגב. אני לא אתן להם ללכת לשכב, אלא אם כן הם ממש עייפים, אבל בסוף הסעודה כל ילד יעזור לפנות את השולחן, וזה הרבה פעמים הרבה יותר קשה לעבוד יחד איתה. אבל זה לא חינוכי שהם ילכו לשכב בלי לעזור. אבל זה, אני אומר, אתה מביא סיטואציות, מתוך זה אתה מבין מה בן אדם. השאלה היא מה אתה מנסה להבין בסדרי עדיפויות?
פרקטי. אני רוצה להבין לדוגמה מה למעלה, חיי הרוח, חיי החומר, ניקח לדוגמה, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, דוגמה. עיקר דוגמה, אפשר לחיות בבית, לא מי יודע מה יפה, אבל בסביבה טובה, בית מדרש ליד ועוד דברים טובים. ואפשר לגור גם בבית יפה יותר ומרווח והכל ונוח, אבל בסביבה פחות.
תאמר את זה אחרת, אני אומר לך, זה דבר שאני הרבה דיברתי עם הבנות, אבל הייתי מציג את זה ככה. יש לי חבר שיש לו 12 ילדים, והוא לומד תורה כל היום, ואני ביקרתי אצלו, ובחורף אני רואה את כל הילדים יושבים סביב השולחן עם סוודרים, כי אין לו מספיק חימום. ומצד אחד ראיתי שולחן שבת מקסים ומדהים ויפה ומלא דברי תורה, והילדים מאושרים. מצד שני, אני שואל את עצמי, האם אני מסוגל לחיות ככה? עם דירה, 12 ילדים, 3 חדרים, זאת אומרת חדר אוכל, חדר ילדים, חדר הורים. אפשר לחיות ככה? הילדים בסוף היום מקפלים את השולחן בסלון, מוציאים מזרונים ושוכנים ככה בשורה. זה סיפור אמיתי דרך אגב. זה סיפור אמיתי. זה בן אדם שחיבר הרבה ספרים. זה סיפור אמיתי. אני הייתי אצל שולחן שבת, כשהוזמינתי לשבת, הוא אמר לי, אני רק רוצה שתבין. זה לא רבע אוף. שאלתי אותו, מה זה אומר זה לא רבע אוף? הוא אמר לי, אין לי כסף לאוף בשבת. אשתי מכינה פשטידה מיוחדת לכבוד שבת, אז אתה תבוא אלינו לסעודת שבת, אל תצפה שאתה יוצא בשרי. אין לנו בשר. אז השאלה היא, איפה האיזון? מאידך כיסא יש לי חברים שעובדים מאוד קשה, הוא עובד, היא עובדת, יש להם רכבים, הילדים עושים חוגים, הכל טוב ויפה, והוא לומד את השעה דף יומי שלו בערב. אני חושב שהם גם כן הגזימו, אבל איפה האיזון? אתה מבין, נתתי שני קצוות, עכשיו בוא נשמע אותה. נתתי...
אני לא נוקד את עמדה.
מה?
לא נוקד את עמדה, היא אומר לך לא שחור או לבן כזה, באמצע.
אני שואל אותה, אם את מכירה משפחות שהשיגו את זה? האם את יודעת איך הם מסתדרים, ומה רמת הוויתורים שכדאי? זאת אומרת, אתה מביא סיפורים, ומתוך סיפורים אתה אומר, הייתי אצל רב אחד בתורה בציון, קוראים לו פרנקנטל, הייתי אצלו בבית, אני רואה 5 ילדים בחדר אחד, אני רואה שהוא חי בדירה מצ'וקמקת שבקושי אפשר לנשום, מאידך גיסא הילדים שמחים והם משחקים בחוץ בגינה, אבל הוא יכול לעומת זה לא לגור בשכונה הזו, אבל חשוב לו החינוך של הילדים. אתה לוקח את הדוגמה, אתה לוקח דוגמה פחות קיצונית, אז זה לא 12 ילדים בחדר אחד, זה 5 ילדים בחדר אחד. זה לא, אתה מבין, זה לא שאין להם חימום, זה שיש להם חימום. תמצאו את הדוגמאות, תמציאו את הדוגמאות, אני הייתי ממציא דוגמאות.
אתה מספר לה שזה מומצא?
לא, לא, אתה לא מספר שזה מומצא, אתה אומר, יש משפחה ש... הרבה רבה, כל הסיפורים שלי אמת, חלק מהם רק עוד לא קרו. טוב, אני חייב לרוץ אליו, אבל אתם הבנתם את העיקרון. תמציאו סיפורים, אל תבואו ותדברו סיסמות. סיפורים מהשטח. סיפורים, אתם נוקרים, אתם מדברים. מה כן, מה לא, איזה ויתורים כן, איזה ויתורים לא. היה לי בחורה שמאוד נכנסה לפניקה, האם לילדים יהיה טיפולי שיניים מספיק. זה מה שהיה לפניקה. אני מוכנה שאתה תימד תורה 24 שעות ביממה, אבל חשוב לי שיהיה טיפולי שיניים. טוב, בסדר, זה היה הג'וק שלה בראש. כעבור איזה 10 דייטים הבנתי שהיה לה שכינה, שיהיו לה שיניים עד פה, בגלל שהורים שלה אף פעם לא טיפלו לה בשיניים, וכל השכונה היו מדברים על האישה, ככה הכירו אותה, האישה עם השיניים עד פה, שאף פעם לא תוכלו לתקן לה את השיניים. בסדר. אחר כך קיבלתי לשמוע שהיא עצמה לא הייתה מסוגלת לדבר בגלל שלא היה לה טיפולי שיניים כמו שצריך עד שתקנו את השניים. אז אצלה זה היה נקודה מאוד רגישה. בסדר. אני אומר, אז זה היה פעם אחת דייט שהיא כמעט שפרה עליי כוס מים שאני, היא כל כך הייתה משוכנעת שאנחנו התאמנו שנתחתן, אז היא אמרה לי, הילדים שלי לא יקבלו את הטיפול שיניים בגלל הגמרה שלך, וכזה מוכנה לשפוך עליי כוס מים. לא הבנתי מה היא רוצה מהחיים שלי. אחר כך, כעבור זמן, הבנתי שזה היה נושא רגיש אצלה. סיידר. כל אחד מאיתנו יש את הדברים מרגישים. אל תאמר שריטה, אני לא הייתי אומר את זה ככה. תאמר ככה, סיידר. אני לא עצרתי איתה בגלל זה. זאת אומרת, אני הרגשתי שאני לא מבין משהו פה. שזה חשוב לה ברמה שאני פשוט לא מבין. ובכל השאר אנחנו רואים עין בעין. בסוף לא התאמנו על סיבות אחרות, אבל אני אומר, הבנתי שיש פה משהו שאני לא מבין בטיפולי שיניים. אמרתי לה, אני לא מבין בטיפולי שיניים. כמובן שילד צריך את הטיפולי שיניים שהוא צריך. אני לא חושב שכל ילד צריך את השקות שהורים אמריקאים עושים שיהיה לו את השיניים ה-100% הכי יפות בעולם. מידרגי זה, כמובן שטיפולי שיניים זה משהו חשוב. אז ניסיתי לצאת לה להבין שאני אני לא איזשהו קיצוני ש... אז מה, תעקרו לו את כל השיניים, אני אין לי זמן לצאת מהמדרש. אבל שוב, זו דוגמה טובה. לפעמים שווה לדבר עם אנשים, למצוא את הדוגמאות, למצוא את הסיפורים שימחישו את הנקודה שאתם רוצים להעביר. ולפעמים, אחרי כל הסיפורים והדוגמאות, אתה לא מבין איפה הבן אדם עומד. ואז כדאי לבוא ולומר, תשמעי, אני מבין אותך, אבל תביני, מתוך כל הסיפורים, אני לא כל כך מבין איפה את עומדת. יהיה בחיים מציאויות שיהיה התנגשות בין האלף והבית, אני לא הייתי משמש במילים בומבסטיות כמו חיי הרוח וחיי החומר. הייתי מביא את זה יותר לדברים על הקרקע, פרקטיים. זאת אומרת, יהיו מציאויות שבן אדם צריך להחליט, האם יותר חשוב לי דירה נאה ונוחה, או יותר חשוב לי סביבה שהיא טובה לילדים. ואני חושב ש... ואני לא כל כך מבין איפה את עומדת בדברים כאלה. זאת אומרת, לפעמים, אחרי כל הסיבובים, אתה לא מבין, ואז כן צריך לבוא ולדבר ברחל ביתך הקטנה. אבל זה נדיר, זה... ולפעמים... טוב. אבל כן, יש כזו מציאות כאן. הדברים ברורים? כן? בסדר. יש עוד מה לדבר, אבל...